להזכיר כמה מילים לאילו נשמת האיש. יש חקירה בפוסקים וגם במפרשים. הרי ידוע שמי שנהרג על היותו יהודי, אין לו דין למעלה. כך ראינו בסנהדרין, ראינו גם במסכת יבמות. המראה שם אומרת על הפסוק גם כן, נתנו את נבלת עבדיך מערכה לעוף השמיים, קרא להו נבלה, אחר כך אמר חסידיך, שר חסידיך להייתו ארץ. אז הגמרא מתרצת שכיוון שלפני שהם נהרגו, גם אם הם היו חס ושלום רשעים, חלילה וחס, ברגע שנהרגו נחשבים חסידיך. אז אין להם דין למעלה. אז יש שאלה בהלכה, האם צריך לומר עליו קדיש, והאם צריך לעשות לו אזכרות ועוד. רבים וטובים דנו בשאלה, עוד לפני 700 שנה. עד שבא רבנו הארי וכתב, שצריך לדעת שהקדיש וההזכרה, הוא בא לשני עניינים. שתי תועליות יש מהם. האחד, להציל את המת מגיהנם ומעונש את דין שמיים. אז אם כן כאן, אין את זה. כיוון שאין לו עונש. אבל יש לו עוד מהלך, תועלת אחרת, שגם שם ביותו למעלה אין קץ למדרגות שהם עולים שם. וכשהנפטר, נשמתו רעה אחרים. שנמצאים מקום יותר גבוה, אז היא רוצה לעלות עוד יותר. ולכן אנחנו כן עושים אזכרות, וכן קוראים קדישים, גם בעד הצדיקים, וגם בעד אותם שנהרגו על קידוש השם, כדי להעלותם למדרגה יותר עליונה ממה שהם נמצאים. אז אם כאן רואים כמה אין סוף למעלות שהאדם צריך לעלות. והנשמות שם עולות ועולות ועולות. מכאן אדם ייקח מוסר. שכעת שאנחנו בחיים פה בעולם הזה, כמה אנחנו יכולים להרוויח, כמה אנחנו יכולים לעשות לעצמנו. צערנו, יש לי הרבה שאלות של כל מיני אנשים וגם נשים. אני רוצה לקרוא תהילים בשבת, אילו נשמת סבתא שלי. תפסיקי עם הסבתא שלך. מה עם הנשמה שלך? כל אחד מאיתנו צריך לדאוג לנשמתו הוא. כי כל ספרי המוסר כותבים, אל תשאיר לילדים שלך שיעשו לך איזה אילו נשמת. תעשה אתה. אני זוכר שהיה הגאון, רבי מאיר ועקנין, זכותו תגן עלינו, רבה של העיר טבריה. הוא כתב שוט ויומר מאיר, עליו השלום. היה חסיד גדול ותם וישר. יליד העיר, הוא היה יליד העיר גם. אז הוא היה נותן, אני ראיתי אותו בתור ילד ותמכתי. אחר כך שאלתי את הנכד שלו, היה חבר שלי, חבר כיתה שלי. אז שאלתי אותו, אז הוא אמר לי שכן, כך הוא נוהג. היה נותן צדקה, והיה אומר לעילוי נשמתי. ואני ראיתי את זה בתור דבר מוזר, אבל יש בזה מן האמת, הרבה אמת. לכן אדם צריך ללמוד תורה בשבילו, בשביל הנשמה שלו, כדי שיתעלה עוד ועוד ועוד, וכמה שילמד צריך עוד. עכשיו נגיע לעניין רבותיי, אנחנו נקרא השבת פרשת היקהל. ורבים שואלים, המפרשים, הרי הפרשה לכאורה כפולה. אמנם פסוקים, סגנון שונה, מילים אחרות, אבל אותם עניינים, כל מה שכתוב פרשת תרומה, עבודת המשכן והכלים של המשכן והפרטים שיש במשכן, יש פרשת היקהל. וכנ"ל גם פרשת פקודי. פקודי זה חזרה על פרשת תצווה. אלא מה? שם צוו לעשות וכאן ביצעו את העבודה. אז מה זה ויקהל? גם הפתיחה של הפרשה לא מובנת, צריך הרבה הבנה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם. למה הוא מתכוון, עדת בני ישראל? ומה ציווה אותם? על השבת. אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי. מה העניין? וכבר הזהיר על השבת, פרשת כי תשא הזהיר, בשלח הזהיר, ביתרו הזהיר, ועוד פעם. אז יש בזה מהלכים שונים. הזוהר הקדוש ראיתי שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו הקשה את הקושייה הזאת. הוא אומר דבר מבהיל מאוד. וכאן אנחנו צריכים נקודות להרבה הרבה מחשבה רבותיי. הרבה. הוא אומר בפרשת תרומה שם כתוב דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. זאת אומרת לא הגביל, כל איש. אז כולם נתנו, וידוע שיצאו ממצרים גם ישראל וגם ערב רב עלה איתם, כמו שכתוב פרשת בו. אז אם כן, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, גם הערב רב יכלו לתת צדקה בשביל כל אחד מה שנדם ליבו. זהב, כסף, נחושת, חל וכולי. אבל בינתיים מה קרה? היה עגל. קראנו פרשת העגל, פרשה שעברה, פרשת כי תשא. מי עשה את העגל? הערב רב. ומה הם התכוונו? לא שהם התכוונו באמת, כמו שהפסוק אומר, פשט. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. רק טיפש וחמור לחשוב דברים כאלה. מה העגל הזה שכעת עשית אותו מזהב? הוא הוציא אותך, הוציא אותך ממצרים? בפרט שדור מצרים היו דור דעה. מה גם שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. איך הם הגיעו למצב כזה? אלא זה לא פשט שהם הבינו שהעגל הוא הוציא, אלא הם התכוונו, הם ראו שאם הם נמצאים תחת שלטון של השם יתברך, אז זה קצת קשה. גם אנחנו פה ושם לפעמים מזייפים בעבודה, מנסים, איך אומרים, לא לשמור מצוות כמו שצריך, אבל בלי להיענש, זה כמו, חושבים שזה כמו בית משפט חילוני. הולך לעורך דין, איך אני אעבור על החוק מבלי שיתפסו אותי. אני אבנה, כמו שאמר הרב, אני אעשה, אוציא מרפסת, והעירייה לא תוכל לעשות לי כלום. איך אני עושה את זה? צריך למצוא פטנטים. אז כך עובדים באותה שיטה גם אם למעלה. ושם למעלה, אוי ואבוי, אין עצה ואין תבונה נגד השם, אין מכך שוחד ואין כלום. תראה מה כותב המשנה באבות, שם בסוף מסכת אבות, אוי ואבוי. אז הערב רב, מה הם רצו בעגל? הם רצו שיהיה אמצעי בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ואז, כמו שהיו גם דור הפלגה, זה אותו דבר. ויאמר לאל, ואמרו לאל סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו. הם אמרו, נבנה עיר, מגדל וראשו, ויגיע בשמיים, ואנחנו, הם יעבדו את המגדל, והמגדל יהיה כאילו האלוהים שלהם, שהוא יהיה זה. וגם כל העובדי כוכבים ומזלות, כך כותבים כל ספרי המוסר, תפתח ספרי המוסר, לאורך ולרוחם. והיום אנשים אומרים, גם לצערנו, אנשים שיש להם שני תפילים, ואפילו שלוש, גם עם תפילין שימושה רבה. אתה מזל גדי, אתה מזל שור, כל אחד אומר לשני, והם לא יודעים שזו עבודה זרה גמורה. למה? ברגע שאתה נותן כוח או השפעה לכוכב או למזל, אז אתה עושה ש... כאילו המזל קובע, זה לא נכון. גמרא מפורשת, מסכת שבת, גמרא שם אומרת, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. כלומר, אנחנו מעל המזל. וגם אם אדם נולד במזל מאדים, ונולד במזל שבתאי, ונולד בכל מיני מזלות הכי קשות, הוא יכול לשנות. כן. אז אסור לנו להאמין בכוכבים ומזלות. שמאמין כוכבים ומזלות זה גדר של עבודה זרה. עבודת כוכבים. זה היה העגל. זה כל העניין של העגל. לתת כוח לאיזה דבר גשמי או דבר שהוא בעולם הזה לתת לו. ואנחנו שוכחים, או שבאמת יש כאלה שמעלימים מאיתנו, יש גמרא מפורשת בירושלמי, מסכת ברכות, הגמרא שם אומרת, על הפסוק, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. ומקשה הגמרא, מה זה בכל קוראנו אליו? ודאי קוראנו אליו, למי אנחנו קוראים? שיבה הגמרא, לא תצובח, לא למיכאל ולא לגבריאל, ולא לנביא, ולא לאיזה צדיק, ולא לאיזה רבי. ותגיד, לא תציל אותי. אז הולכים לקבר של צדיק, כך היו מסכנים, העם ארצים, שלא יודעים. או עשה רבי מאיר ידעווינה. אתה יודע מה הפירוש? הגיע רבי מאיר, הוא ירפא אותי. מי שאומר כך, זה עובד עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז אם תשאל, אז למה הולכים לקברי צדיקים? הולכים מסיבה אחרת, הולכים כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא גם בבית, גם בבית הכנסת, כן. אבל אני הולך לשם, לקבר של צדיק, נאמר רבי שמעון, רבי מאיר, רבי עקיבא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני באתי עד לכאן, ויגעתי בדרך, כי הצדיק הזה שקבור פה, עבד אותך כל ימיו, ולמד תורה, והרביץ תורה, ומסר נפשו על התורה, ואני רוצה לעורר את הזכות שלו, שהוא יהיה עוזר שלי למעלה, יליץ טוב בעדי בשמיים. אז אם אני יושב בבית, אני לא יודע כמה אני יכול לבקש ממנו, אבל כעת שאני פה, אני מבקש ממך, שבזכותו תעשה. שימו לב, כמו בתפילה שאחרי שיר השירים. מה אומרים שם? בזכות פסוקיו, בזכות תיבותיו, בזכות אותיותיו, בזכות טעמיו, בזכות נקודותיו, בזכות שמותיך הקדושים, היוצאים ממנו. אני לא אומר ששיר השירים הזה יציל אותי. הרי אחרת זה שוב, אנחנו נכנסים לבעיה. גמרא בסנהדרין אומרת, משנה בסנהדרין, שאסור להתרפות בדברי תורה. דוגמה, אם אדם הלוחש על המכה, זה לא חלק לעולם הבא. מה לוחש על המכה? מספיק שהוא אומר על חולה. הוא אומר פסוקים, יברכה השם וישמריך, ירא השם פניו אליך מחונקה וכו'. הוא מתכוון שהפסוקים האלה נאמרו בשביל לרפות, וזה לא נכון. הפסוקים האלה זה מצווה של ברכת כהנים. אז למה אני אומר אותם אצל חולה? אני אומר שזכות הפסוקים, זכות השמות הקודש שיוצאים מהם, יגנו עליו ויצילו אותו. והשם יתברך, יתמלא עליו ברחמים. זה כבר מהלך אחר. זה לא המהלך של העבודה זרה ממש, של כאילו שאני מבקש שהתורה היא, עושה מהתורה כאילו שהתורה ניתנה כדי לרפות. זה לא. אז אני רוצה לחזור עוד פעם ברשותכם לתחילת הפרשה. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ידוע מה שאמרו רבותיהם במדרש, מה זה הדת בני ישראל? כתוב בפרשה שעברה, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מה זה עדים? עדים זה עדיב זהב, זה כמו תכשיטים. מה היה התכשיטים? כשעמדו להר סיני ואמרו נעשה ונשמע, ירדו מלאכים והורידו להם כל אחד שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ברגע שעשו את העגל, ירדו שני מלאכים ולקחו מהם את שתי הכתרים. אז והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מי לקח אותם? משה רבנו. מה נכנס פה משה? יש ביאור נפלא מאוד שרבנו ארי כותב, שאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים, אנחנו אומרים על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית וכו', ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם. מה הפשט של ושים חלקנו עמהם? אז יש כמה פירושים. אם אני כן עמהם, זאת אומרת שיהיה לי חלק עם הצדיקים בגן עדן. הרבנו הרי אומר, יש פה דברים יותר עמוקים. לפעמים אדם עושה מצוות, וקורא שהוא תוהה על הראשונות. ככה אנחנו אומרים גם בוידוי של יום הכיפורים. תוהים היינו על המעשים, על המצוות בכישרון המעשים. זאת אומרת, לפעמים אדם בא לבית הכנסת, מישהו הרגיז אותו, אז הוא פולט מרוב כעס, הוא אומר, הלוואי שהוא לא היה בא. אז הוא כאילו התחרט, מפסיד את המצווה. אז מה קורה איתו? או למשל, הוא עוזר לאיזה חתן, או לאיזה עני, או לאיזה מסכן. אחר כך הוא לא ציפה, הוא ציפה שהוא יקבל איזה קומפלימנטים ודברים יפים מאותו אדם, ואותו אדם יום אחד הרגיז אותו. אז הוא אומר, חבל שעזרתי לו. אז הוא מפסיד את המצווה שהוא עזר. זה תוהה על הראשונות. מה קורה עם המצווה שהוא עשה? כותב רבנו ארי, פירוש, לדבריו כותב, שהמצווה הזו הולכת לצדיק אחר, שאותו צדיק עושה מאותו מקצוע של מצווה, מאותו מהלך. אבל יש צדיק שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה חלק של מישהו אחר. אני רוצה רק מה שאני עשיתי. מה שאחרים עשו, תן להם. אומר רבנו ארי, לכן אנחנו מבקשים, שים חלקנו עמהם. שאם חס ושלום, חלילה וחס, קרה שהאדם הפסיד את החלק שלו בעולם הבא, על ידי שהוא תהה והתחרט על מה שעשה מצווה, ואם זה יכול להיות אפילו אדם עם ההורים שלו, האבא זקן וקצת תורדני, וצעק על הילד, ואפילו הוציא מילה לא טובה על הילד, אז הילד יוצא ואומר, חבל שאני בכלל עוזר לאבא. אז הוא מפסיד את מצוות כיבוד אביהם. מתוך צער. לאן זה הולך? למי שהיה כן מכבד את אבי ואת אמו. זאת אומרת, ושים חלקנו עמהם. עם אותו צדיק שלא רוצה ליהנות מאחרים. אלא הוא אומר, כל אחד ייקח את שלו. ואז באמת הקדוש ברוך הוא מחזיר את זה לאותו אדם. אומר גם כאן, משה רבנו, בשעה שעשו ישראל את העגל, לא ישראל עשו הערב רב, אבל ישראל היו, הסכימו למעשה העגל, נעשו שותפים. ממילא הפסידו את הכתרים, ומי לקח את הכתרים? משה רבנו לקח אותם. וידוע שלכן אנחנו אומרים בקבלת שבת, לפי שיטת הארי, לא אומרים את קבלת שבת חלקים, כמו שיש נוהגים, אלא אומרים את מזמור לדוד עבור השם בני אלים, לקראת שבת, בואי קלה, לקראת שבת נלכו ונלכה, את כל הפיוט, ואחר כך מסיימים, בואי קלה, שבת מלכתה, שם מקבל עליו שבת, לא כמו שיש, מישהו אמר פעם, שרק בברכו. בברכו זה בזמן הגמרא, לא אומרים בואי קלה. אבל היום בימינו אנחנו אומרים בפה, בואי קלה, שבת מלכתה, אז אדם יקבל את השבת. וגם אם בעוד יום יכול לקבל, אם היה פלג המנחה, אז הוא יכול לקבל את השבת. מיד אחרי זה, רבנו ארי תיקן לומר, מזמור שיר ליום השבת, סמוך. לא מפסיקים באמצע. מה יש במזמור שיר ליום השבת? ראשי תיבות למשה, כך כותב הארי. תכוון למשה, למה? כדי שנקבל את הכתרים שקיבלנו בהר סיני. אני לא יכול לקבל אותם ביום חול, כי זה לא בשביל ימי חול. זה מיוחד לשבת. עכשיו שאמרת בואי קלה שבת מלכתה, אז תאמר מזמור שיר יום השבת למשה, ואז משה רבן מחזיר לך את ה את הכתרים שאתה שהפסדנו במעמד אחרי מעמד הר סיני. מה אתה במעמד הר סיני? אז עכשיו, מה קרה פה? ויקל משה את כל עדת ישראל, עוד פעם, השאלה במקומה עומדת. הרי כבר אמר להם ויקחו לי תרומה וסיפר את כל סיפור התרומה. מה פתאום כעת ויקל משה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, דבר מבהיל מאוד. אומר משה רבנו פחד וחשש. כיוון שהיה קראת כבר הערב רב ועשו עגל, שמהערב רב ייתנו איזה נדבה למשכן. ואם הערב רב ייתנו נדבה למשכן, אז חס ושלום המשכן יחרב. ולכן מה עשה משה? ויקל משה את כל העדת בני ישראל, אלה שיש להם את עדים. הוא לא אמר למעלה, וזאת התרומה, ומת כל איש אשר ידבנו ליבו. אבל הפרשה שלנו, הרי והתנצלו בני ישראל את עדים, ויקל משה את כל העדת בני ישראל, אותם הצדיקים שהוא יודע שהוא לא היו במקרה, במעשה של מעשה העגל, והאמת שכבר הם מתו, הרי קראנו פרשה, כשלושת אלפי איש. יש שם אגב, הגאון מבינה, מביא ביאור נפלא. יש מדרש פליאה, כמו חידות. המדרש שם אומר, ויפלו כשלושת אלפי איש, אומר המדרש, הדאוד הכתיב, ארבע שור ישלם תחת השור וחמש תחת השה. כולם תמו, כולם מפרשים, מה הקשר בין 3,000 איש שנפלו במעשה העגל עם ארבע תחת השור? מה זה קשור? הרי שם מדובר בגניבה ועבדה. אדם שגנב שור, אז הגמרא אומרת, ששור היה קשה לו לקחת, אז התורה חסה עליו, אמרה לו רק פי ארבע. אבל הוא הרים אותו, אז זה רק ארבע. אבל שור, הוא לא הרים אותו, רק גרר אותו, אז זה חמש. אז הגאון מווילנה, עליו השלום, זו איזו חוכמה. הוא אומר, זכור, יש מדרש אחר. מדרש אומר על הפסוק, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. על מי הוא מדבר? שלמה המלך אומר, כמו חידה. אומר שלמה המלך מדבר על מעשה העגל. אדם אחד מאלף מצאתי. הוא בדק שלמה המלך את כל הרשימה של מרשם התושבים שהיה במדבר. הוא ראה שמכל אלף איש אחד היה בעגל. אז אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. ידוע שאנשים לא חטאו בעגל, לכן נתן להם את הראש חודש. אז אומר הגאון, אם תעשה חשבון, היו 600 אלף איש. 600 אלף איש, זאת אומרת, מתוכם היה 600 איש שכן עשו את העגל. 600 אלף איש, 600 איש, סליחה, אז ב-600 תכפיל אותם פי 5, הרי הוא משלם 5 תחת השור, נכון? אז תכפיל אותם פי 5, זה היה שור, עגל. תכפיל אותם פי 5, יצא לך בדיוק 3,000. לכן התורה אומרת, כי 3,000 איש, תזכור מה היה, תעשה חשבון לבד ותבין מה התוצאה. אז נחזור לכאן, יוצא איפה, שמשה רבנו חשש שמה יהיו כאלה שהם מערב רב והם ייתנו לצורך המשכן, ואז המשכן חס ושלום יחרב. ולכן, תראה, גמרא בסוטה אומרת, בדף ח', שם הגמרא אומרת, מה דכתיב לישרים נבא תהילה? זה משה ודוד שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. דתנה, מי שנבנה בית המקדש, נגנז אוהל מועד, כאל השב, כאל הסב, ברחב, עמודיו ועדניו. זאת אומרת, כל הכלים של המשכן וכל החלקים של המשכן נמצאים עדיין, והגמרא ממשיכה ושואלת, איך? תחת מחילות של היכל. זאת אומרת, מתחת להר הבית, יש הרי שלמה המלך בנה אותו כפין על גבי כפין, שלוש קומות מתחת האדמה, כבר אז היה מנהרות, ושם בתוך המנהרות העמוקות למטה מצויים כלי המשכן. כמו שהגמרא ביומה אומרת, שהיה מעשה בשני זקנים, שהיו יושבים לבדוק את העצים להקרבת המזבח. ואחד מהם ראה את הבדים של אהרון, בא לספר, לא הספיק לספר עד שמת. זאת אומרת, הכלים של המשכן נמצאים מתחת להר הבית. אז אומר, אם כך, משה רבנו פלל, שלא יבואו הגויים וחלילה ערב רב וקלקלו. אומר, ממשיך רבי שמעון ואומר, אותו הדבר היה עם שלמה המלך. שלמה המלך, כשבנה את בית ראשון, אז הוא חיפש פועלים. הרי היה, הוא עשה עם חירם, מלך צור, כמו שכתוב בהפטרה שם, קוראים. ויהי שלום בין שלמה ובין חירם, כולה. הוא שלח למצרים, ומלך מצרים שלח לו 1,000 פועלים. אבל כולם כאלה שהוא ראה אותם בהצטגנינות שלו, שהם ימותו אותה שנה. אנחנו לא צריך אותם, אז שלמה המלך ישר שהוא ראה אותם כי היה חכם, הבין, שלח לו אותם עם תכריכים. חזרה. כתב לו, כנראה שחסר לו תכריכים, אז קח תכריכים, תקבור אותם עם התכריכים אצלך, תעזור אותי מהם. אומר הזוהר, מה רצה שלמה? שלמה המלך פחד שלא יהיה אפילו פועל בבניין של בית המקדש, שלא יהיה אפילו אדם אחד שיש בו מהערב רב או מכל מיני אנשים כאלה, שלא יחרב המקדש אחר כך. אנחנו רואים שבסוף השם רחם, אין לנו בית מקדש. אבל בית קודש הקודשים נשאר עדיין. יש זוהר שואל, מה אנחנו מתפללים ומכוונים לבית קודש הקודשים? הרי המקום חרב. אנחנו רואים משמעילים יושבים בהיכלו. על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. משיב רבי שמעון ואומר, תדע, שגם אם הם יושבים שם, אבל הקדוש ברוך הוא הסתיר מעיניהם, סימה את עיניהם, לא נותן להם לראות את האור שיוצא מבית קודש הקודשים, שעד היום הזה, גם כשאנחנו בגלות, האור הזה מאיר, והוא נותן לנו, משם עולים התפילות, משם בא השפע לעולם וכל מה שאנחנו צריכים. אז שם, המשיך רבי שמעון ואומר, מכאן, לכן עכשיו מובן, למה חזר כעת על מעשה המשכן? כי בינתיים היה מעשה העגל. כבר שהיה מעשה העגל, אז באה התורה להגיד, אני רוצה כעת שלא יהיה אדם שיש בו איזה תערובת של רע, שיתערב בבניין המשכן ובבניין בית המקדש, כדי שיהיה הכל טהור ונקי. במה דברים אמורים? אומר שם שידוע שיש, כמו שאמרנו, עובדי כוכבים ומזלות. מה? אפילו שהוא לא עובד, הוא מאמין בשם יתברך, הוא מתפלל 3 תפילות ביום, ואולי יותר מזה גם. אבל הוא מאמין במזלות ובכוכבים, והוא עושה כל אשר לאל ידו איך להינצל מכל מיני גזרות של הכוכבים, כל להתפלל השם יתברך. זאת אומרת, שמה העניין? יש ידוע, יש 4 יסודות. 4 יסודות הם אש, רוח, מים, אפר, שכל דבר בעולם הזה מורכב מארבעתם. והארבעה אלה מופיעים למעשה בהרבה סדרות, בהרבה מקומות, אתה תמצא את זה בתורה. אחת מהם, הדוגמה שלהם זה 4 חיות שהתורה הזכירה, להיזהר מהם שהם טמאים הם מלאכים. מי הם? הגמל, אחר כך יש את השפן, זה לצערנו, אני אומר את זה בצער גדול, שהיום יש הרבה יהודים שנקראים חרדים, יש להם בעיות של הילדים, שבעיות קשב וריכוז, ויש להם יועצים שאומרים להם לגדל בבית ארנבת. והם לא יודעים איזה תומעה זה עושה בתוך הבית. וגם יש כאלה שמגדלים שפן ואומרים שזה טוב לילד. אני לא מדבר כבר על כלבים, כלבים זה סיפור ישן, אבל שפן וארנבת וחזיר. בחיפה יש מלא חזירים. אז עכשיו אומר הרב ראשית חוכמה כותב בשער הקדושה, כותב שהם הארבעה אלה הם כנגד ארבעת המלכויות שאנחנו היינו בגלות אצלם. מי הם? בוא, שב, שב, בוא, תיכנס. ארבע מלכויות. אחד מהם הגמל, הראשון זה הגמל. מי זה הגמל? אומר זה מלכות בבל. מה הקשר? אצל בבל כתוב, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. זה נקרא גמל. אחר כך יש את השפן. שפן זה מיודענו. אנחנו בחודש אדר כבר. אדר ראשון, אבל אדר שני מגיע. מי היה שם? מדי. זה המן הרשע. הוא השפן. אז אחרי השפן, מי בא? ארנבת. ארנבת זה יוון. כמו שידוע, מה היה אצל תלמי המלך? מלך יוון. שתרגמו לו את התורה ל-70 לשון. אז ה-70 זקנים... שם השינו, הארנבת זה הייתה אשתו, הייתה שמה ארנבת. והם חששו, אז כתבו בעת צעירת הרגליים. ובלי שאף אחד ידע עם השני, הרי הוא הושיב אותם בנפרד. ועוד שינו כמה דברים כדי שלא לבואו לידי תקנה. אז ארנבת זה יוון. מי נשאר? מי נשאר? איי איי איי, רבותיי, החזיר. זה עכשיו, עד עכשיו. החזיר זה כל הממלכות של העולם. מי שאתה רוצה, לא משנה אם זה ביידן או אובמה או קלינטון, כל הזבלי האלה, כולם. ופוטין גם כן לא חסר לו, ומקרון וכולם וכולי וכולי וכולי. תקרא את כולם עם מגילת אסתר, עם עשרת בני אמן, ותמחה אותם. אז אתה רואה, וגם, אבל יש גם בתוכנו. גם בתוכנו, צריך להיזהר. מה בתוכנו? תשמע מה כותב, עכשיו אני הולך אחורה, אצל רבנו בהי בן פקודה, בעל ספר חובות הלבבות. הרי זה ספר הספרים של כל המוסר, של כל הדברים העקרוניים של האמונה באל אחד. הרי למה הוא כתב חובות הלבבות? הוא כותב שם בהקדמה. הוא אומר, אני לא באתי לחדש לך כלום, כי תרי"ג מצוות, כל אחד יודע מה הם. תלמד אותם ותלמד את ההלכות שלהם. אבל יש מצוות ששייכות ללב, כמו ואהבת לרעך כמוך, מה שהרב אמר מקודם, כמו ואהבת את השם אלוהיך, כמו ליראה את השם אלוהיכם, אלה מצוות תדיריות שאדם יכול לעשות אותם כל רגע ורגע בלב. אז עליהם הוא בא לכתוב את הספר הזה, הספר הנורא הזה, חובות הלבבות. יש שם, תראו, בשער ייחוד המעשה פרק ד', מה הוא כותב שם? מבהיל מאוד. הוא כותב שכנגד ארבעת החיות האלה, הגמל, האריה, הגמל, סליחה, השפן, הארנבת והחזיר. יש ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינה. זו גמרא מפורשת, נכון, גם בנדרים. מי הם? סימנם חשמל. חנפנים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים. מה ההגדרה של ליצן? ליצן זה לא אחד שיושב ומספר בדיחות, לא. ליצן פירושו לץ, יש לץ ויש ליצן. לץ זה אחד שיושב ומדבר דברי הווי. מספר, בעוד הוא נולד שור עם ארבע קרניים. וכן אז זה הדרך, מספר לך סיפורים שאין להם שחר אור, יש להם שחר, אבל מה זה מעניין? עכשיו תלמד תורה, זה נקרא לץ. הרי ככה, כל ספרי המוסר כותבים, שכל רגע שהוא לא יושב ועוסק בתורה, נקרא לץ. אז זה יקרא לץ. והלץ, אומר רבנו ארי, תדע שהוא פוגם בקוציות של ההוויה. למה? כי הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? לא עשיתי עבירה, לא דיברתי לשון רע על אף אחד. לא גנות, לא שקר, לא מרמה. אמרתי דברים כהווייתם, כמו שאומרים, איך אומרים, מסביב לעולם ב-24 שעות. אני מתאר לך מה קרה בהודו, מה קרה ביפן, מה קרה בכל מיני זה. מה אכפת לך? זה משעשע. אומר, אבל הוא פוגם בקוציות של שם ההוויה. כי זה מתחיל מקוצו של יוד. המלאק, אל תשכח שהמלאק, הגמרא אומרת עליו, הפקיד אצל הקדוש ברוך הוא, פקדתי, עוד מעט הגיע פרשת זכור, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, הקדוש ברוך הוא מקבל פקדונות, המלאק הפקיד אצלו חבילה של קוצים, אז בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני אנקום בו. שרה אימנו הפקידה אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של מצוות, והשם פקד את שרה, תנה את הבן יצחק. אז עכשיו הוא אומר, זה קוצו של יוד, זה הלץ. אחר כך יש לנו הבא אחריו בתור, הוא אומר, זה החנפן. החנפן הוא פוגם באותיות של שם הוויה, זה כבר בגוף האותיות. אחריו יבוא השקרן. השקרן הוא פוגם באות הראשונה של שם הוויה. והאחרון מכולם, שהוא הגרוע יותר מכולם, זה המספר לשון הרע, הוא פוגם בוו של שם הוויה, כיד ערכי סייה, מלחמה לשם העמלק מדור דור. ולכן כתוב בגמרא שהוא שקול כנגד כל שלוש עבירות, נכון? לשון מדברת גדולות, שם אמר גדול עווני מנשוא, זה בשפיכות דמים, ככה אמר קין, אחר כך יוסף אומר איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, ובעגל כתוב אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, אז אלה שלוש עבירות שנאמר עליהם גדול או גדולה, אבל כאן כתוב גדולות, בלשון הרע זה יותר חמור. תשמעו את ההגדרה של רבנו בחי, אני חוזר לרבנו בחי. אני לא מוסיף כהוא זה, משתדל לדבר מדויק. שם הוא כותב שהחנפן, זה לא מדובר, אם תשאל אדם מהשורה, יגיד לך שהחנפן זה מחניף לרשעים. לא קרא איזה רשע, אומר הרשע הזה איש טוב, איש נחמד, איש עוזר, איש נותן. וואי, כשהוא ימות, כמה מלאכים יצאו לקראתו. כן, מלאכי חבלה יצאו לקראתו. אז הוא אומר, כמה מלאכים וכו' וכו'. זה לא, אומר, לא על זה מדובר. אומר, חנפן, זה עושה מצוות, והוא חנפן. מה שייך? כך אומר רבנו בחי בחוות אבות. ראיתי את זה, זה מדהים. הוא אומר שהנפן אדם שמקיים מצוות ובתכלית הוא מדקדק מההתחלה עד הסוף עם קוצו של יוד. אבל יש לו מחלה אחת, הוא אומר לא אכפת לי שידעו אחרים שאני קיימתי מצוות. הוא נגיד הוא בנה בית הכנסת, הוא לא גילה מי בנה, הוא תרם. והוא הכניס שם ספרי תורה ועשה כל מה שצריך, את כל הציוד בבית הכנסת. אחר כך הוא אומר לגבי, תראה, לא אכפת לי אם ידעו שזה אני. אז הוא אומר, זה נקרא עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, תארו לכם. למה? הוא אומר, כי הוא תרם את בית הכנסת, או עזר לאיזה אני, או נתן צדקה בשביל לכבוד השם יתברך. אבל הוא עירב עם זה שיתוף של מטרה אחרת, כבוד. והתורה, והנביא ירמיה צועק, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל למתהלל, השכל וידע אותי נאום השם. ויש לנו בפרשה שעברה, הגמרא אומרת, הגמרא בנחות אומרת, אין השכינה, לא, זה נדרים, בנדרים. הגמרא בנדרים אומרת, אין שכינה שורה על אדם, אלא אם כן חכם, גיבור, עשיר וענב, וכולם ממשה. והמפרשים שם שואלים, מה עשיר, מה החוכמה? אני צריך להיות גאה, מה? אני, בטח שאני, מה יש לו להתגאות? או חלש, מה יש לו להתגאות? או טיפש, מה יש לו להתגאות? זאת אומרת, זה החוכמה. שאפילו שאתה חכם, ואתה הוספת חוכמה, נגיד לשבת 70 שנה בישיבה, ולמדת תורה, והשקעת את כל המאמצים שלך ימים ולילות, תיזהר, שאם אתה מתגאה, אתה מפסיד את הכל. וכן הלאה, עשיר, עשה כסף בלי סוף, ובכל ביושר ובאמונה. אבל הוא מתגאה באושר שלו, ומראה לכולם, תראו איזה עשיר אני, איזה נדיב. אז זה, חס ושלום, השכינה בורחת ממנו. אותו הדבר גיבור. אז זה, זאת אומרת, החוכמה להיות גיבור, עשיר וחכם, ובכל זאת ענב. זה המעלה. לכן אצל משה רבנו זה היה, הוא זכה לפנים של מעלה. זאת אומרת, עכשיו תיזהר, אתה חנפן, חנפן, זה לא חס ושלום, עושה נגד רצון השם. חנפן זה אחד שעושה את רצון השם עד הסוף. אבל הוא מערב עם זה גם כבוד, שיהיה לי קצת כבוד. כן? אז בא השני ואומר, אז מה אכפת לך שיתנו לו קצת כבוד? הוא בנה בית כנסת, הוא עשה כל הכבוד לו. אבל רבותיי, זה מחשבות זרות, זה מחשבות של הגויים, זה לא שלנו. תראו, לפני 100 שנה, קצת יותר, היה בגרמניה גאון גדול. ידוע שמשם היה לפני 150 שנה חורבן גדול של הרפורמים וכל מה שקרה שם, ההשכלה. והקדוש ברוך הוא שלח כמה גדולים, היה רב שמשון רפאל הירש, והיה גם הרב מאיר להמן, עליו השלום, שהיה יוצא ובא בין האנשים, והיה איתם, אבל מעל כולם היה הגאון רבי עזריאל הלדסהיימר. ולא רק זה, היה לו תואר דוקטור. הוא נרשם בתור תואר דוקטור, הרב דוקטור עזריאל הלדסהיימר. והוא כתב שו"ת, שאלות ותשובות. תראו, בספר רבי העומר, בכל מקום שיש שו"ת רבי עזריאל, כי יש לו, הוא היה לו בעל ראש הברזל, ככה הם קוראים לו, אז הוא מצטט אותו. יש לו שם תשובה מבהילה מאוד, מי שקורא אותה לא מקבל את זה. זה לא שייך לימינו. יגיד לך, זה לא שייך לימינו. מה? הוא שם נשאל, באו לבנות בית הכנסת. אז אמרו לו, אנחנו רוצים לעודד את התרומות לבית הכנסת, אז אנחנו עושים תקנון שבכניסה לבית הכנסת יש שם לוח, וכל מי שיתרום 1,000 רובל, ירשמו את שמו עם הפרטים שהוא רוצה בלוח מיוחד של נחושת שיתלו את זה. וכך יהיה, וכך נעשה כסף ונבנה בית הכנסת. הוא יצא חוצץ נגד זה, מי שיקרא את התשובה לא יבין מה קורה פה. זה לא מסתדר עם מה שקורה היום. הוא אומר להם, זה דרך הגויים, זה דרך הרפורמים. הגויים הרשעים, הם כך נוהגים, כשהם נותנים תרומה או צדקה, הם מפרסמים. אז כל דבר מפרסמים. אומר, אז הכל הולך לסטרא אחרא, ואין שום דבר בקדושה פה. כי אתה צריך לתת לשם שמיים. הוא אומר, אתה מתפלל ואתה מברך ברכת המזון, הרי כל ילד מברך. הוא יטע תורתו ואהבתו בליבנו, ותהיה יראתו על פנינו ובלתי נחתה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. איפה לשם שמיים? אז הוא אומר, כן, לשם, הוא מעוות את הוא אומר, לשם שמיים זה שאני מתפרסם. תמיד, הוא לוקח את השם שמיים ועושה מזה עד רבה, גם כמסחר. והוא אומר לך, לא, תיזהר. למה? כי כך כתבו כל הפוסקים, עוד הראשונים כתבו, שאת שכרו הוא מקבל בעולם הזה, על ידי הכבוד שהוא מקבל, ונשאר לו עונש לעולם הבא. אז כך כותב הרב, עליו השלום, רבנו בהי. הוא אומר, זה פירוש חנף. חנף שהוא כאילו מחניף לצדיקים, מחניף כאילו כביכול לפנים של מעלה. מחניף לשמיים. אני תורם ואני זה, אז מגיע לי. זה אחד. הוא אומר, מה עם שקרן? קט שקרנים, מה תסביר לי כאן? אז רבנו בהי אומר, שקרן זה לא מדובר באחד שהוא מרמה אותך במסחר, או שקרן שהוא מרמה אותך במשקל או במידה או במסורה. לא, הוא כמו פלס. הוא בדיוק לוקח ממך עד הפרוטה המדויקת, לא לוקח ממך פרוטה יותר. מה זה שקרן? אומר שקרן שמספר סיפורי הוואי. הוא עומד ואומר, אפילו הוא רוצה להחזיר בתשובה, אז הוא אומר, אז הוא ממציא סיפורים, והוא מספר איזה סיפור שלא היה ולא נברא, ולא היה לו לא יד ולא רגל, והוא אומר, אני מתכוון לשם שמיים. הוא אומר, אבל הוא אומר שקר, הוא מדבר שקר. יש רבנו בהי, כותב שם דברים מבילים, הוא אומר, אפילו באיברים אסור לשקר. מה שייך באיברים לשקר? הוא אומר, מספיק שמישהו אומר לך איזה דבר, וזה לא נכון, ואתה עושה לו כך בראש, נענעת בראש, הראש שלך שיקר. או עשה איזה תנועה ביד, הוא שיקר עם היד. וכן הלאה. עד כדי כך, תארו לכם כמה מדקדקים עם האדם שם ביום הדין, ואנשים פה היום הכל, נו. אז הוא אומר, ערב רב הוא חושב שזה רק אלה שנמצאים מעבר לכביש, או בקפלן, או אני יודע איפה. לא. איך ברב יכול להיות? חס ושלום, אני לא באתי חלילה לגנות מישהו או לזה, אבל לעורר אותנו, לעורר את עצמי. שלא להיות כנה ואמיתי עם השם יתברך בעבודת השם, שכולה תהיה מושלמת. ולהשתדל כמה שאפשר. אז זה נקרא חנפן. הוא נקרא חנפן שהוא מקיים מצוות ומקבל לשם כבוד גם. הוא רוצה גם כבוד. אחר כך הוא תובע את הכבוד. וכן הלאה אחרי זה, מה יש לנו שם? יש לנו שקרן, ואחר כך יש את הלץ. שאמרנו זה מספר סיפורים, סיפורי בדים, או דברים שכן קראו, לא משקר. ומספר לשון הרע שידוע כמה נגע שלו נורא והיום, וכמה זה אוכל, וכמה זה מחריב, וכמה זה מקלקל חסה שלו. אז אכן, אלה הם ארבע. כותב הרב ראשית חוכמה, מביא את דברי, מעתיק אותם בשער, שער הקדושה פרק א', שם הוא כותב, לא פרק י' ב', סליחה, שער הקדושה פרק י' ב', הוא מביא את דברי רבנו בהי במילואם, הוא מפרש אותם גם. והוא כותב, ודע, שכל אלה, שחוטאים בחטאים האלה, סופם לבוא ולהתגלגל בגמל, בשפן, בארנבת ובחזיר. אז עכשיו מובן למה הם קונים לילדים שלהם שפנים. או ילד כותב לי, הרב, אפשר, אני יכול לקנות לי אוגר? אז כתבתי לו, כן, 8 שרצים וביניהם עכבר. שיזכור טוב את העכבר. הוא שינה לו את השם, אז הוא גייר את העכבר, הבנת? אז הוא רוצה לקנות אוגר. אתאר לך איפה הגענו, לאן אנחנו מדרדרים. כן, צריך לעצור את זה. ילדים גדלו בקדושה, בטהרה. תראה רבי אליעזר פאפו כותב, שיזהר לא ייתן לילד שלו לשחק עם כלב. כך שדוד המלך אומר בתהילים, הציל המחר נפשי מיד כלב יחידתי. הוא אומר, יש טומאה למעלה ששמה כלב. ומי שמתעסק עם כלב, אז חס ושלום, הטומאה הזו נדבקת עליו, ואחר כך כשהוא גדל הוא לא יכול להבין בתורה, ולא יודעים למה. כי הקליפה של הכלב עוטפת אותו. אז מה זה אומר לך, צער בעלי חיים, שיתרגל לאהוב בעלי חיים, קודם שיתרגל לאהוב בני אדם. שיתרגל לאהוב את אבא ואמא באמת, שלא ידבר איתם בחוצפה. זה שיתרגל. אז מה לעשות, השם מרחם, יוצא איפה רבותיי, שזה ויקהל משה, כל עדת בני ישראל, ישתדל, להיות עדת בני ישראל, לא להיות מהחלק ההוא שאמרו אלה אלוהיך ישראל, אלא לעבוד את השם. ואז ממילא נזכה למשכן, למקדש. מה זה המשכן? יש המלבים כותב דברים מדהימים על כלי המשכן. הוא אומר, שים לב שהמשכן וגם בית המקדש היה מחולק לשלוש מדרגות. היה את החצר, ששם היה מזבח הנחושת. אחר כך יותר פנימה היה היכל. בהיכל היה שולחן, והיה שם מנורה, ובאמצע היה מזבח הזהב, שהיו מקטירים קטורת. לפני ולפנים היה בית קודש הקודשים, שם לא היה נכנס רק כהן גדול, פעם אחת בשנה, כותב המהרש"א, ביום הכי קדוש בשנה, שהוא יום הכיפורים. האיש הכי קדוש בעם ישראל, שהוא הכהן הגדול. במקום הכי קדוש בכדור הארץ, זה בית קודש הקודשים. שם שלושת הקדושות האלה היו נפגשים יחד, והכהן הגדול היה מכפר בעדנו ביום הכיפורים. אז אומר, תדע מה זה, אומר המלבים עליו השלום, שבית קודש הקודשים זה כל אחד מאיתנו, יש לו מקדש שלם, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. הראש זה בית קודש הקודשים, ולכן בראש אומר, שים לב, יש לו בתוכו, מה היה בארון? היה לוחות הברית. לוחות הברית זה היה המוח של האדם, המוח של האדם זה לוחות הברית. אז הוא לומד תורה, אז הוא זוכה ששני לוחות הברית, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, יש לו אותם בתוך הראש. אבל הלוחות היו מונחות בארון, ושם היה, והבאת את הבדים בארון, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסור ממנו. מי אלה הטבעות? אומר המלבין משהו מבהיל. הוא אומר, הרי איך אני לומד תורה? אתה לומד תורה או על ידי עיון בספר, או על ידי שמיעה מפי הרב. השמיעה זה שני האוזניים ושתי טבעות מצד אחד, ושתי העיניים זה שתי טבעות מצד שני. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. תשים בתוך הראש שלך תמיד בעיניים, תשמור את העיניים ואת האוזניים, שהם יקבלו רק תורה ולא דברים אחרים. ושני לוחות הברית, אומר, זה בדיוק על מוח של האדם, זה כמו שני לוחות. והלוחות הן למעלה עגולות, מאיפה הראיה? הרי היום יש שיטה אחרת, שלוחות מרובעות, אבל זה לא מחילה. אני מבקש אלף מחילות. זה לא כך, הלוחות עגולות. אומרים שזה הגויים, לא נכון, הגויים התיקו את זה מאיתן. מה המקור? תפתח זוהר פרשת יתרו. בזוהר פרשת יתרו, דף צדי ג' שמה כותב, איך יכול להיות שירדו לוחות מן השמיים? וכי בשמיים יש לוח, יש אבן ספיר. הרי הגמרא אומרת שסנפרינון היו, והיכן משה מה אמר לו? פסול לך, פסולתם יש לך. אז הפסולת הזו, שזה היה אבנים, הרסק של האבנים שדקח אותם משה, שהם היו מספיר, והוא התעשר מזה. בסדר, אבל מה, יש למעלה אבן ספיר? אומר רבי שמעון בר יוחאי, ירדו הלוחות מלמעלה, הם היו רוחניות, היו אש. אבל כשהם ירדו למטה, הם התגשמו וקיבלו התגשמות והתלבשות של העולם הזה. ואז כשהם ירדו לכאן, למעלה הם נשארו עגולות כמין שתי טיפות מים שיורדות מלמעלה ובקור מגלידות ונקפאות. אז איך זה נהיה? כמו כדור קרח שאתה... אז זה נשאר עגול. אז הוא כותב בפירוש שזה עגול. וגם הרמק שם במקום, הבן משה קורדבירו, בספרו אור החמה, כותב את אותם מילים. אז זה היה, זה שתי הלוחות, זה המוח, אנחנו יודעים שהוא עגול. אז זה המוח, זה שתי החלקים של המוח, זה שני לוחות הברית. אחר כך יש לך את אזור החזה, אומר המלבים, שזה בחינת ההיכל. מה היה בהיכל? היה מצד אחד שולחן בצפון ומנורה בדרום. והשולחן היה, אומר השולחן, זה בחינת הידיים. מה השולחן היה בשולחן? היה ראשי אומר שהיה 12 סניפים, נכון? 6. היה, שמו לחם פנים לפני תמיד, היה 6 מכאן ו6 מכאן. השתי כיכרות היו מונחות על השולחן עצמו. ואילו החמש היו בקומות בשני סניפים. אומר, תיקח את האצבעות שלך, 5 אצבעות ידיים. אז זה השתיים, זה שתי הכיכרות של השולחן, זה שתי הזרועות של הידיים. והחמש אצבעות זה הסניפים שהיו למעלה, שהיו מונח עליהם הלחם. אומר, הנה יש לך משכן שלך, עם אצבעות, עם כל מה שאתה צריך. אחר כך היה שם מנורה, אומר, מנורה זה בחינת הריאות שיש לאדם, שהן נותנות לאדם אוויר. הרי רבנו יונה כותב על מה שהגמרא אומרת, שאסור להתפלל בבית שאין שם חלונות. למה? אז רש"י אומר שחלונות נותנות אור. שאתה, יש לך אור, אתה יכול להתפלל ביותר ביישוב דעת, אבל לחושך קשה להתפלל. רבנו יונה מוסיף וכותב שחלונות נותנות אוויר. ואוויר חמצן, זה ידוע, נותן לאדם יותר חוכמה בשכל לחשוב. אם אתה דוחס את המקום ולא פותח חלונות ולא נותן אוויר, חמצן, אז הוא לא יכול לחשוב טוב. החמצן מאוד חשוב בשביל לזכך את המוח. אז זה בחינת המנורה שהייתה מאירה בבית המקדש, אור. אחרי זה, מה, היה שם גם מזבח הקטורת שעליו היו מקטירים. אחר כך יש את החצר של המשכן או חצר של בית המקדש, שם היה מזבח הנחושת שמקריבים כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, ושם כל הקורבנות שהיו מקריבים. מה שקוראים בפרק איזו מקומן. אז יש קודשים קלים, יש קודשי קודשים, אז זה בחינת המעיים והבטן והקיבה והאוכל וכל וגם לא חוץ מכבודכם, כבוד המקום, הפסולת שהייתה יוצאת, אז כל זה תבין שהכל יש לך בתוך הגוף שלנו, יש לנו בית מקדש שלם, ולכן צריך להיות קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ויעורר את לבבנו לשוב אליו ולהתקרב אליו, לעבוד אותו בלב שלם, ולשם שמיים חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם תמיד, ותזכו לכל מילי דמתם. רבותיי, רק יש את ה... זכינו להוציא את 4 כרכים של סידור מחזורים ל3 רגלים עם ביאורים. כי עד היום היו לומדים גם את ההושענות, בפרט הספרדים, ולא מבינים מה כתוב בהושענות, ולא מבינים מה כתוב גם בכל הפיוטים. אז יש עם פירושים, פירושים נפלאים מאוד, וכדאי מאוד, זה מומלץ, יצא בדיוק השבוע האחרון, אז בבקשה, אם מישהו, אתם מוזמנים לרכוש אותם.
הגדה לפסח
גם, מזכיר לי, כן. עם פירושים, עסקו ואמצו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר,
אדוני חפץ אמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.